שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קי"א, אנחנו מתחילים בשורה השנייה מלמעלה. ציטוט מהמשנה, נתן את הכסף ליהויריב, ואת קורבן האשם לידעיה יצא, וכו'. ומביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אם הוא נתן את האשם ליהויריב, ואת הכסף הוא נתן למשמרת ידעיה, הדין שיחזיר את הכסף אצל מי שקורבן האשם נמצא אצלו. אלו דברי רבי יהודה. וחכמים חולקים ואומרים שבמקרה כזה יחזיר את קורבן האשם אצל הכסף. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא איך היא דמי. באיזה מציאות נחלקו רבי יהודה וחכמים? אילי, האם תאמר דיה יבלה שנתן הגזלן את קורבן האשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב, ואת הכסף של הגזלה הוא נתן למשמרת ידעיה במשמרתו דידעיה? אז לא מובן מדוע רבי יהודה אמר שיחזיר את הכסף ממשמרת ידעיה למשמרת יהויריב שאוחזת בקורבן האשם, ששיטת חכמים שמשמרת יהויריב תחזיר את קורבן האשם למשמרת יהוידע מובנת, כי הם כנסו את משמרת יהויריב שקיבלו את קורבן האשם לפני שהגזלן השיב את הכסף. אלא לשיטת רבי יהודה, שחלק על חכמים ואמר שלא כונסים את משמרת יהויריב שהקורבן ניתן להם, אז היה רבי יהודה צריך לומר שזה זכה בשלו וזה זכה בשלו, שכל אחת מהמשמרות זכתה במה שהיא קיבלה, ומה היא טעמה שהוא כנס את משמרת ידעיה שתחזיר את הכסף למשמרת יהויריב. הרי גם רבי יהודה מודה שהכסף שקיבלה משמרת ידעיה התקבל אצלה כדין. עונה על כך המערבה, אחא במה יסקינן? כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר? דיהויריב שנתן הגזלן את הקורבן אשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב, ואת כסף הגזלה נתן הגזלן לידעיה, אבל גם זה היה במשמרתו דיהויריב. אז רבי יהודה סבר שבמקרה כזה, כיוון דלאו משמרת דיידעיה היא, לכן לידעיה כנסין עלי. כי הם לא היו אמורים לקבל את הכסף שלו במשמרתם. הילקח, ולכן אמר רבי יהודה, שיחזיר את הכסף אצל האשם. ורבנה לעומת זאת סברי, שלא קדינו מה שעבוד עשו בני יהויריב, מפני דקיבלו את קורבן האשם מקמי כסף. ואסור היה להם לקבל את קורבן האשם לפני שהם בדקו שהגזלן השיב את כסף הגזלה. הילקה, לדידו קנסינן לאו. לכן אמרו חכמים שאנחנו קונסים את משמרת יהויריב, ויחזור קורבן האשם אצל הכסף. זאת אומרת שמחלוקת התנאים היא איזה משמרת פשעה יותר. שלרבי יהודה, משמרת ידעיה היא הפושעת יותר. שלמרות שמשמרת יהויריב קיבלה את הקורבן לפני שהגזלן החזיר את הכסף, הם לא הקריבו את הקורבן. ומשמרת ידעיה פשעה יותר כי היא קיבלה את הכסף שלא בזמנה. וחכמים לעומת זאת סוברים שמשמרת יהויריב פשעה יותר בכך שהיא קיבלה את הקורבן לפני שהגזלן החזיר בפועל את כסף הגזלה. ומביאה הגמרא תניא, שנינו בברייתא שאמר רבי שצריך לסייג שלדברי רבי יהודה, אם קדמו בני יהויריב והקריבו את האשם, במקרה כזה יחזור הגזלן ויביא קורבן אשם אחר ויקריבו בני ידעיה. וזכו הללו, דהיינו משמרת יהויריב, במה שבידן. ואף על גב שרבי יהודה כנס את משמרת ידעיה, כפי שראינו בברייתא הקודמת, זה דווקא היכן שקורבן האשם הראשון עדיין קיים והוא לא הוקרב, שיכולים בני יהויריב להקריבו בעוד משמרתן קיימת ובהכשר. אבל אם קדמה משמרת יהויריב והקריבה את קורבן האשם בפסול, כי הרי קורבן האשם הבא קודם השבת קרן הגזלה הוא פסול, כפי שתבאר הגמרא בהמשך, במקרה כזה אמר רבי יהודה, שיחזור הגזלן ויביא קורבן אשם שני, למשמרת ידעיה שתקריב אותו. עד כאן ציטוט הברייתא, אמרי ואמרו על כך את השאלה הבאה. מה משמעות דברי רבי יהודה, שזכו הללו, דהיינו, משמרת יהויריב, במה שבידן? למה יחזי? למה זה ראוי? הרי זה קורבן אשם פסול הוא, ודינו שהוא טעון שריפה. עונה על כך, אמר רבא לאורו, שאומנם בשר האשם טעון שריפה, אבל אור האשם לא טעון שריפה, ובאור זכתה משמרת יהויריב. ומביאה הגמרא תניא ברייתא נוספת, שאמר רבי לדברי רבי יהודה, אם קיים האשם הראשון, אז הדין שיחזיר את קורבן האשם אצל מי שמחזיק את הכסף. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, זה סותר את מה שראינו בברייתא בראש העמוד, שרבי יהודה אומר, יחזיר כסף אצל אשם איתלי. הרי יש לו לרבי יהודה את הכלל ההפוך, שהכסף הולך אצל האשם. מתרצת הגמרא, הכה במה יסקינן? כאן בברייתא האחרונה באיזה מציאות מדובר? כגון דנפק משמרתו דיהויריב, שיצא, הייתה החלפת קו בין המשמרת של יהויריב למשמרת של יהוידע, ולא תבוא משמרת יויריב את הכסף שקיבלה משמרת ידעיה. והקמה שמלן, ובא רבי להשמיע לנו בשיטת רבי יהודה, דאחולי אכילו גביו. והדר תביעת הכסף מוכיח שמשמרת יויריב מחלה למשמרת ידעיה על כסף הגזלה שהם קיבלו. והיות שכך, משמרת ידעיה זכתה בכסף, ובמקרה כזה מודה רבי יהודה שיחזיר את האשם אצל הכסף. ומביאה הגמרא תניא אידך, ברייתא אחרת שגורסת בדיוק הפוך, שאמר רבי, לדברי רבי יהודה, אם קיים עדיין קורבן האשם, הדין שיחזור הכסף אצל אשם. ומקשה הגמרא פשיטה, הרי אחי איתלי, כך בדיוק נקטה במפורש הברייתא בראש העמוד, שרבי יהודה אומר שיחזיר כסף אצל אשם, ומה בא רבי לחדש לנו בדברי רבי יהודה? מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון דנפיק משמרתם דהני ודהני. מדובר שיסתיים זמן המשמרת גם של אלו וגם של אלו, ולא תבעו בני יויריב את הכסף במשמרתם, וגם לא תבעו בני ידעיה את האשם במשמרתם. ולולי דברי רבי, מהו דתימה, מה היית חושב לומר? שאולי אי התביעה ההדדית אכולי גבי הדדי. זה סימן לכך שבני המשמרות מחלו זה לזה. כמה שמלן, לכן היה צריך רבי להשמיע לנו בהסבר דברי רבי יהודה דאמרינן, שכיוון דלא תווי להדרו ברישה. מסביר רשי שאל תאמר שטעמו של רבי יהודה בברייתא בראש העמוד, שרק כאשר תבעו בני יויריב את החזר הכסף, אז יחזור הכסף בעוד משמרתן קיימת. אבל אולי איכן שהם לא תבעו את הכסף וכבר עבר זמן המשמרת שלהם, אז הם מחלו לבני ידעיה. ולכן השמיע לנו רבי בהסבר דברי רבי יהודה, שכיוון שבני ידעיה גם הם לא תבעו לקבל לידם את קורבן האשם במשמרתן, במקרה כזה יחזור הכסף אצל קורבן האשם ויקריבו בני יויריב כשתחזור משמרתם בפעם הבאה. ציטוט מהמשנה, שהמביא גזלו עד שלא הביא אשמו, יצא, אבל אם הביא אשמו עד שלא הביא גזלו, לא יצא. ושואלת על כך הגמרא, מנאי למילי, מה המקור לכך? עונה על כך אמר רבא, דאמר קרא שהרי כתוב בפסוק, נקרא בפנים, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. והבינה הגמרא באה ואמינה, שהדין הזה נלמד ממשמעות המילה מלבד, שכסף הגזלה מושב לכהן, מלבד, דהיינו לפני, אל הכיפורים, שזה קורבן האשם. ומזה לומדים מכלל דה הכסף ברישה, שקודם מחזירים את כסף הגזלה, ורק לאחר מכן מקריבים את קורבן האשם. אבל על בסיס ההבנה הזו, אמר שאל האומר רבנן, אותו תלמיד חכם לרב, אלא מעטה לפי דבריך, שהדבר נלמד מהמילה מלבד, אז הפסוק שנאמר לגבי מוספי חג הפסח, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה, החינמי, כך גם תפרש אותו, מכלל דמוספין ברישה, שמוספי חג הפסח הם לפני קורבן תמיד של שחר, והתניה. והרי שנינו בברייתא במסכת פסחים, מניין שלא יהיה דבר, דהיינו קורבן, שקודם לקורבן לתמיד של שחר, תלמוד לומר, זה נלמד מזה שכתוב, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, שהעבודה הראשונה שעושים בבוקר, זה הקרבת תמיד של שחר, ואמר רבא שהברייתא לומדת את הדין הזה מזה שכתוב העולה עם ה' הידיעה, ולכן דייקה הברייתא שמדובר על העולה הראשונה של היום. אז אם כך, שואל אותו האומר רבנן את רבא, לא ניתן לפרש שמהמילה מלבד לומדים שמה שנאמר לפניה קודם למה שנאמר אחריה, אלא אם כבר להפך, שקודם צריך לעשות את אל הכיפורים, דהיינו את קורבן האשם, ורק לאחר מכן להחזיר את כסף הגזלה. אמר לי, ענה לו רבא, אנא מאשר יחפר בו נפקלי. אני הוצאתי במשמעות שלמדתי את הברייתא, שהדעיקה את הדבר מזה שנאמר אשר יחפר בו בלשון עתיד, שהרי ועדיין לא כיפר. כלומר, שלא קרב העיל עדיין. כך שמשמעות הפסוק, שכשהשיב הגזלן לכהן את האשם, דהיינו את קרן הגזלה, הוא עדיין לא כיפר. דהיינו, לא הקריב עדיין את קורבן האשם. ציטוט מהמשנה, נתן לו את הקרן. ולא נתן את החומש, אין החומש מעכב. הוא מביא על כך הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. מניין שאם מביא מעילתו ולא הביא אשמו. הוא מסביר רשי שדברי הברייתא נאמרו ביחס לאדם שנהנה מן ההקדש, וכוונת הדברים שהוא הביא את מעילתו, את סכום הקרן של ההקדש שהוא מעל בו, אבל עדיין לא הביא את קורבן האשם, או לחילופין, שהוא הביא את אשמו את קורבן האשם, ולא הביא את מעילתו. דהיינו, את כסף קרן ההקדש, שבשני המקרים האלה שלא יצא, תלמוד לומר, זה נלמד מזה שכתוב, נקרא בפנים, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יחפר עליו באל האשם ונסלח לו. ומצירוף המילים אל האשם דורשת הברייתא שאין סליחה אלא בשניהם, שאיל זה כמשמעו שזה קורבן האשם, והאשם זה הכוונה לקרן הגזלה, כפי שתלמד הגמרא בהמשך. וממשיכה הברייתא ולומדת שגם יש חשיבות לסדר הבאת הדברים, ומניין שאם הביא את קורבן אשמו עד שלא, דהיינו לפני שהביא את מעילתו, את כסף הגזלה שלא יצא ידי חובה, תלמוד לומר, באיל האשם, שהוא מביא את קורבן האיל כאשר האשם בכבר, שהאשם שזה קרן הגזלה כבר הובא לפני כן. וממשיכה הברייתא, אז יכול כשם שאיל ואשם מעכבים, אז כך גם חומש מעכב, תלמוד לומר, באיל האשם ונסלח לו, שרק הבאה של איל ואשם מעכבים את כפרת המועל בהקדש, ואין חומש מעכב את כפרת המועל בהקדש. ולאחר שלמדנו את דין המועל בהקדש, אומרת הברייתא, וילמד הקדש מהדיות, והדיות מהקדש באופן הבא. הקדש מהדיות ילמד, מה אשם דהתם? לגבי הגוזלת ההדיות שאמרה התורה, האשם המושב, שבהכרח המילה אשם באותו פסוק משמעותה קרן הגזלה, אז אף המילה אשם דהכה, שנאמרה פה לגבי מעילה, משמעותה קרן הגזלה. ומצד שני, והדיות ילמד מהקדש באופן הבא. מה הקדש? אין חומש מעכב את הכפרה, אף הדיות נמי, גם גזל של הדיות, אין חומש מעכב את הכפרה. בשעה טובה, הדרן הלך פרק תשיעי, הגוזל עצים, הפכנו דף ונתחיל את פרק עשירי, אומרת המשנה, הגוזל הוא מאכיל את בניו, או והניח לפניהם את הגזלה, הדין שהם פטורים מלשלם על הגזלה, ואם היה דבר שיש בו אחריות, הדין שהם חייבים לשלם. והגמרה תביא שני פירושים אפשריים להסבר המשנה. וראשית מביאה הגמרא שאמר רב חיסדא, במידה והוא גזל ולא נתייאשו הבעלים, ובא אדם אחר ואכלו את הגזלה ממנו, הדין שאם רצה הנגזל מזה גובה, ואם רצה מזה גובה, שהוא יכול לגבות את תשלום הגזלה או מהגזלן, או ממי שאכל את הגזלה מהגזלן. מה הייתה מה? מפני שכל כמה, כל זמן, דלא נתייאשו הבעלים מהגזלה, ברשות הדמריקאי. הגזלה נחשבת עדיין לנמצאת ברשות בעליה, כך שגם זה שאכלו את הגזלה מהגזלה נעשה כגוזלו ישירות מבעליו. תנען, מקשה הגמרא על דברי רב חיסדא מהמשנה שלנו שאמרה שהגוזל הוא מאכיל את בנה והניח לפניהם הם פטורים מלשלם, ואם כך, טיובתא דרב חיסדא. יש בדברים קושייה קשה על רב חיסדא, שהרי לשיטתו הנגזל יכול היה לגבות את הגזלה או מהגזלן או מבניו. אמר לך, יענה לך על כך רב חיסדא, כי תניא ההיא, הברייתא דיברה על מציאות שהבנים אכלו את גזלת האבא לאחר ייאוש הבעלים. וזה לא סותר את דברי רב חיסדא שאמר, שבמידה וגזל ולא נתייאשו הבעלים, אם בא אחר ואכלו, יכול הנגזל לגבות או מהגזלן או ממי שאכל ממנו את הגזלה. ציטוט מהמשנה, אם הניח לפניהם, פטורים מלשלם. אמר על כך רמי בר חמה, זאת אומרת, ממה שאמרה המשנה והניח לפניהם שהם פטורים, שרשות יורש כרשות לוקח דמי, שירושה נחשבת כרשות אחרת מהרשות של האבא, וכיוון שהעמדנו את נשנתנו לאחר ייאוש בעלים, אז קונים היתומים את החפץ בייאוש הבעלים, ובנוסף לכך בשינוי הרשות על ידי שהם ירשו את החפץ. ובהכרח שצריך את שני הדברים, כי אם בייאוש בעלים לבדו, ניתן היה לקנות את החפץ, הייתה המשנה אומרת שהגזלן עצמו פטור מלשלם, כיוון שהתייאשו הבעלים. רב הלעומת זאת חלק על רמי בר חמה ואמר, רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי. ירושה לא נחשבת כשינוי רשות, ואחה במה יסקינן? וכאן במשנה שאמרה שהיתומים פטורים מלשלם באיזה מציאות מדובר, כשהחלום. שהיתומים אכלו את הגזל שהם קיבלו מאביהם לאחר שהוא מת, ולכן הנגזל לא יכול לתבוע אותן, שהרי הם לא גזלו אותו. זאת אומרת, שלפי רמי בר חמה, רשות יורש כרשות לוקח דמי, דהיינו שירושה נחשבת כשינוי רשות, ולכן מה שאמרה המשנה שהעמדנו שהיא מדברת בנתייאשו הבעלים, שהיתומים פטורים מלשלם, זה גם במקרה שהגזלה קיימת, מפני שמדובר על מציאות של ייאוש בעלים, ובנוסף לכך הירושה. רב לעומת זאת חולק ואומר שרשות יורש לאו כרשות לוקח דמי. זאת אומרת שירושה לא נחשבת כשינוי רשות, אלא זה המשך הרשות של האבא. אז אם כך, במשנה יש רק יאוש ללא שינוי רשות, וממילא אין ליתומים קניין בגזלה. ולכן מסביר אבא שהסיבה שהיתומים פטורים מלהחזיר את הגזלה, כי מדובר שהגזלה אינה קיימת מפני שהם כבר אכלו אותה. אבל מקשה הגמרא על הסברו של רבא, המדקטני סייפה, אבל הרי בסייפה של המשנה כתוב שאם היה דבר שיש בו אחריות, אז חייבים היתומים לשלם. ומכאן תסיק מכלל דרישה, בגזלה קיימת הסכינן. הוא מסביר רשי שאם היה דבר שיש בו אחריות, כגון דבר הניכר לרבים ונראה כל שעה כאין קרקע, או כגון תלית וכסות, אז הדין שהיתומים חייבים להחזירה לנגזל מפני כבוד אביהם, מפני שהבריות אומרות, כל זמן שהיתומים לא החזירו את זה, זו התלית שגזל פלוני. אז בהכרח שבסייפה מדובר על גזלה קיימת, ולמרות זאת אמרה הרישה של הברייתא, שהכן שהגזלה היא לא דבר הניכר, ואין בהחזרתה משום כבוד אביהם, הרי היתומים פטורים מלהחזירה. שהרי אם בסעיף המדובר על דבר שיש בו אחריות, אז משמע שברישה מדובר על דבר שגם הוא קיים, אבל שאין בו אחריות. אז קשה על רבא שהעמיד את הרישה שהגזלה אינה קיימת. אמר לך, יענה לך על כך רבא, אחי כאמר, כך צריך לפרש את דברי הסיפה של המשנה, אם מניח להם אביהם אחריות נכסים, דהיינו קרקעות, שהם ירשו ממנו, אז אפילו במקרה שהם אכלו את הגזלה, הם יהיו חייבים לשלם את הגזלה. מפני שהנכסים של אביהם השתעבדו להחזרת חוב הגזלה בעוד אביהם היה בחיים. ועל פי ההסבר הזה, גם הסיפה של המשנה מדברת על מציאות שהגזלה כבר אינה קיימת. מקשה הגמרא על הסברו של רבא, והמתנה לרבי לרבי שמעון ברייק. הרי רבי לימד את בנו את הברייתא הבאה, שמה שאמרה המשנה, אם היה דבר שיש בו אחריות חייבים לשלם, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אלא אפילו פרה וחורש בה, או חמור ומחמר אחריו, שגם במקרה כזה חייבים היורשים להחזיר מפני כבוד אביהם, מפני שהכל מעידים שהפרה והחמור הזה היו שייכים לנגזל, ומפני כבוד אביהם שיפסיקו לומר כך, הם חייבים להחזיר את הגזלה. זאת אומרת שהסיפה של המשנה בגזלה קיימת עוסקת, כך שהברייתא שרבי שנה לרבי שמעון בנו, מסייעת להסברו של רמי בר חמא. אלא אמר רבא, אכן מהברייתא ששנה רבי לבנו, משמע שלא כשיטתי אלא כשיטת רמי בר חמא. אבל כי שכיבנה, כאשר אני אפטר מן העולם, רבי הושעיה נפיק לבתי. הוא יצא לקראתי לקבל את פניי בעולם העליון, מפני דתריצתא מתניתין כבתי. כי אני מיישב את המשנה כשיטתי, על פי הברייתא שהוא סידר, ואני לא חושש לברייתא ששנה רבי לרבי שמעון בנו. דתני שכך שנה רבי הושעיה, הגוזל הוא מאכיל את בניו, הם פטורים מלשלם. אם הוא הניח לפניהם, אז זה תלוי. אם הגזלה קיימת שהם לא אכלו אחרי מות אביהם וטבען הנגזל, אז הדין שהם חייבים להחזיר את הגזלה. אבל אם אין הגזלה קיימת מפני שהם אכלו אחרי מות אביהם, הדין שהם פטורים מלשלם לנגזל, מפני שהם לא גזלו ממנו שום דבר. ובמידה והניח להם אביהם אחריות נכסים, דהיינו קרקע משלו, הרי שבמקרה כזה, השתעבדו נכסי האב להחזר חוב הגזלה, ולכן הם חייבים לשלם. ואומר רבא שהוא מסביר את המשנה, כהסברו של רבי הושעיה בברייתא, שמה שאמרה המשנה אם היה דבר שיש בו אחריות, הכוונה שאבי היתומים מניח קרקעות שהשתעבדו לתשלום החוב, אבל הגזלה עצמה כבר אינה קיימת. הוא מצטט את הגמרא מהברייתא, אמר מר, אין הגזלה קיימת, פטורים היתומים מלשלם. סוף ציטוט, ועל פי זה מקשה הגמרא, נעימה נאמר, שמהברייתא הזאת יבת יובטה, יש קושייה חזקה דרב חיסדא, שאמר בתחילת העמוד, שבמקרה שהנגזל לא יתייאש מהחפת, גם אם הגזלה אינה קיימת, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. אמר לך, יענה לך על כך רב חיסדא, כי תניה ההיא, צריך להעמיד את הברייתא ההיא לאחר יאוש בעלים. וממשיכה הגמרא אמר מר, ציטוט נוסף מהברייתא, שאם הגזלה קיימת, חייבים לשלם. סוף ציטוט, ואם כך, נעימה נאמר, שמכאן תיאב את יובטה, קושייה חזקה, דרמי בר חמא, שהרי הוא העמיד את המשנה לאחר יאוש בעלים, ובנוסף לכך הוא טען שירושה נחשבת כשינוי רשות, אז מדוע אמרה הברייתא שחייבים היתומים לשלם? הרי הם קנו את הגזלה על ידי ירי יאוש ושינוי רשות. אמר לך, יענה לך על כך רמי בר חמא, כי תניה היא, צריך להעמיד את הברייתא ההיא, הפכנו דף שמדובר לפני ייאוש בעלים. כך שהירושה שהיא שינוי רשות, לא מועילה לקנות את החפץ ללא ייאוש הבעלים. ועל פי זה, גם מה שאמרה הברייתא בהמשך, שאם אין הגזלה קיימת, זאת אומרת שהיתומים אכלו אותה אחרי מות אביהם שהם פטורים מלהשיב את הגזלה, וגם זה מדבר לפני ייאוש בעלים, זה בהכרח חולק על דברי רב חיסדא, שאמר שאם אכלו את הגזלה לפני ייאוש הבעלים, ניתן לגבות אותה ממי שאכל אותה. עד לכאן דף קי"א. למעוניינים בהרחבה, אמר רב האמירה מעניינת, שהיות שהוא מעמיד את המשנה כשיטת הברייתא של רבי הושעיה, והוא לא חושש לשיטת הברייתא ששנה רבי, לכן כאשר הוא ייפטר מן העולם, רבי הושעיה יצא לקראתו בקבלת פנים בעולם העליון. אמירה דומה ניתן למצוא אצל רבי יהושע השיל, החריף, המכונה המגיני שלמה על שם ספרו. הוא היה מגדולי רבני פולין וליטא במאה ה-16 ונודע כחריף מופלא. מכיוון שהוא היה מיוחס לרבנו תם ולסבו רשי, ומכיוון שרשי מיוחס לדוד המלך דרך רבי יוחנן הסנדלר, הפך הרב יהושע השיל לאחד מהעוגנים בעצי המשפחה של משפחות רבניות על מנת לייחס עצמם לדוד המלך. הוא נולד בווילנה לרבי יוסף, בנו של רבי שמשון, אחי המהר"ל מפראג. הוא למד תורה מחכמי וילנה וכן בלובלין אצל המהר"ל מלובלין. הוא כיהן ברבנות בעיר גרודנה ובלבוב, ובהמשך הוא כיהן כראש ישיבה ורב בעיר קרקה, במקומו של הרב נותן שפירא בעל המגלה המוכות, ושם בסופו של דבר הוא גם נקבר בבית הקברות היהודי העתיק. אחיו רבי מרדכי כיהן ברבנות וברשות ישיבה בעיר תומשוב, והוא נרצח בפרעות תחתת. בין תלמידיו הרבים היו השח רבי שבתאי הכהן, ובעל עבודת הגרשוני הלא הוא רבי גרשון אשכנזי, וכן רבי אריאלי בהרוך מקרקה. הרב יהושע השיל חיבר את הספר מגיני שלמה, המגן על רשי מקושיות התוספות, וכן כתב גם ספר בקבלה, ביאור על ספרו של הרמ"א מפנו 10 מאמרות. לאחר פטירתו, יצא לאור באמסטרדם אסופה של שאלות ותשובות בשם פני יהושע, בידי נכד המחבר וקרוביו, וזה דומה לשם ספר החידושים הנודע פני יהושע של הנין שלו, הרב יעקב יהושע פלק שנקרא על שמו. ובדומה למה שאמר רבא בסוגיה שלנו, שמאחר שהוא נוהג לתרץ ולהסביר את דברי רבו רבי הושעיה, בטוח הוא שלאחר מותו יצא רבו לקראתו כדי לקבל את פניו, גם בהקדמה לספר מגיני שלמה, מביא נכד המחבר, כי רשי התגלה אל סבו ואמר לו, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, בשביל שאתה מציל אותי מפני האריות והכפירים, גיבורים חריפים, בעלי התוספות ז"ל, עתיה לקבלך, אני אצא לקראתך לעולם הבא עם כל תלמידיי. ואומנם כך היה, סמוך לפטירתו, כאשר גדולי קרקה סבבו את מיטתו, פנה אליהם רבי יהושע השיל ואמר, פנו מקום שרבנו מאור עינינו, רבנו שלמה יצחקי בא אליי וכל קדושיו עמו, וקיבלני בשמחה להראות לי דרך החיים, באשר עמדתי לימינו תמיד לתרץ קושיות התוספות. כך מספר החידה בספרו שם הגדולים.